בספר נצח ישראל לרבנו המהר"ל מפראג, והנה אנחנו בפרק ל"ו בעמוד קס"א בעמודה הימנית. עשר שורות מלמטה. נדמה לי שיותר מדויק מהציון הזה קשה לתת, נכון? קשה לתת משהו יותר מדויק. כן, אנחנו בעמוד קס"א, בעמודה הימנית, עשר שורות מלמטה, שתי מילים לפני סוף השורה. זה עוד יותר מדויק. וכן אמר רבי יוחנן. כלומר, גם רבי יוחנן הוא מאלה שאמרו יתה ולא אחמינה, שיעבור ולא יראה. עכשיו, הסיבות שראינו עד עכשיו הן סיבות פשוטות. מדוע אנשים פשוטות? סיבות ברורות. מדוע היו מגדולי האמוראים שלא רצו לחיות בתקופת הגאולה? אנחנו, לפי הניתוח שלנו, ראינו שעולה חשש מפני ההידרדרות החילונית, ורבה חשש מן השואה, מגורלו האישי בשואה, ורבי יוחנן הדבר לא ברור. כי הרי אם רבי יוחנן ברור שמן השואה הוא לא צריך לפחד, מדוע? הוא לא גר בישראל, הוא גר בארץ ישראל. כשזאת אומרת, לגור בישראל, כוונה במדינת ישראל, שבימיו של רבי יוחנן לא קמה. בסדר? זו טעות מצויה בהשפעת העברית המודרנית. חשוב לתקן. מדוע? כי אז אנשים כבר לא מבינים ההבדל בין ארץ ישראל, ישראל, פלסטינה וכדומה. ואז מבלבלים. צריך לדעת היסטוריה. אז רבי יוחנן לא גר בישראל, למרות שהוא רצה. הוא גר בארץ ישראל, הוא חי בארץ ישראל, ולכן הוא ידע שהשואה לא שייכת אליו. שהרי השואה היא הייתה, כמו ככה הנביאים אמרו לנו, תחול רק בחוץ לארץ. אגב, זה כתוב במפורש, מחוץ תשקל חרב ומחדרים אימה. מחוץ, מחוץ לארץ, תשקל חרב. מחדרים, כמו בתוך ארץ ישראל, רק אימה, יהיה פחד, אבל לא יותר מזה. מה אתה אומר?
גם בארץ ישראל היו...
בארץ ישראל היו פוגרומים, נכון, היו צרות. אז בואו, זה בעצם מה שריש לקיש חושב בהמשך. אנחנו נראה, רק רגע. עכשיו, האם צריך לחשוש גם מהחילונות? רבי יוחנן, בוודאי שלא צריך לפחד. כי הרי הוא זה שהקים את מכון מאיר בימיו, והחזיר בתשובה את ריש לקיש, שהיה גדול השודדים של אותם הימים. אם כן, לא ברור, כלומר, ברור שרבי יוחנן לא ממה שאולה חושש ממנו, ולא ממה שרבה חושש ממנו, לא מפני זה הוא חושש מימות המשיח. אמר לו ריש לקיש, אם כן, אנחנו בתגובה, כן, אמר לו ריש לקיש, ריש לקיש תלמידו של רבי יוחנן, הוא אומר, אולי יש לך סיבה אחרת, וזה מה שאתה הבאת. הצרות של מדינת ישראל. כן? אמר לו ריש לקיש, מה הייתה עמה? מה עשינו? אילי מה, אם נאמר, משום דכתיב, בגלל שכתוב, וזה פסוק בעמוס ה, בעמוס פרק ה, שמתאר את הצרות שתהיינה במדינה. כאשר ינוס איש מפני הארי, ופגעו הדוב, ושמח ידו אל הקיר ומשקו נחש. כמו אדם שהולך ברחוב, פוגש אריה, רץ לכיוון השני, ואז הוא רואה דוב שרוצה לטרוף אותו, ואז הוא רץ אל הבית, שמח את ידו אל הקיר, חשב שכבר הגיע לביטחון, ואז יוצא נחש ונושך אותו. זה נחש פנימי. כן, בארץ ישראל. וזה אפילו קורה בישראל. זה פה דווקא אפשר להגיד בישראל. בגלל שזה קורה במדינת ישראל. אז לכן, היה מקום, אולי מזה רבי יוחנן לפחד. הוא אומר לו, זה לא נכון, אתה לא צריך לפחד. למה? זה לא שזה לא יהיה. אבל גם עכשיו זה ככה. בוא ואראה לך דוגמתו בעולם הזה. כבר עכשיו, בזמן הגלות, אומר לו ריש לקיש, יש לנו אותן הצרות שתהיינה אז. ולכן, אין סיבה מיוחדת לא לרצות לחיות אז. בואו בהרגיחה דוגמתו בעולם הזה. בזמן שאדם יוצא לשדה, ופגע בו סנטר. דומה שכמי שפגע הוא ארי? סנטר. סנטר זה, רשי שם המסביר. כותב, מפרש בבא בתרא, בר מחוזניאתא. נשארת באותה נקודה, נכון. אבל רשי שם מוסיף עוד פירוש. מסביר מה זה בר מחוזניאתא. שיודע מצרי השדות וגבוליהן עד כאן של פלוני, מכאן ואילך של פלוני. ובידו לרבות לאחד ולמעט לאחר. וכשפוגעו אותו סנטר, רוצה למדוד שדותיו, לקצר מצרי השדות. זה דומה כמי שפגע בו. כן, זאת אומרת, יש בעיות של גבולות בקיצור. יש מישהו, איזה סנטור, שבא מדי פעם, והוא אומר, פה אתם צריכים להוריד, פה אתם צריכים להוסיף. זה לא שלך, תחזיר וכו'. אז אם בעיות כאלה, בגלל זה יש מלחמות. אז אם אתה חושש מהדבר הזה, אומר לו רבי יוחנן, ואומר יש לקיש רבי יוחנן. דברים כאלה קורה לכל מי שעשה חריגת בנייה, בנה מרפסת, באופן בלתי חוקי וכו', תמיד יש לו בעיה כזאת. אז זה לא סיבה לכך. מה ההסבר השני? נכנס לעיר, כן, כתוב כאן לביתו, אבל זה טעות, צריך להגיד לעיר. פגע בו גבאי. מה זה גבאי? מס הכנסה. דומה כי מי שפגע אותו, כן, הרי מס הכנסה אוכל הרבה, הוא דוב. יש פה פקיד של מס הכנסה אולי? כן. אולי בין הגולשים, היו. אל תיפגע, כן? התכוונו גבאי של הגמרא. כן. נכנס לביתו, אז יש בעיות כלכליות. אבל תמיד היו בעיות כלכליות. נכנס לביתו, מצא הבנה ובני ביתו מוטלים ברעב. יש בעיות חברתיות, קשות מאוד. חברתיות. אגב, מה ההבדל בין הגבאי שרוצה לקחת את כספו לבין בנה ובני ביתו מוטלים ברעב? אני חושב שהכוונה למשהו אחר. לפעמים אדם יש לו כסף והוא מוטל ברעב בכל זאת. מה? או רב רוחני, או רב אפילו פיזי, שלא בא מחסרון כסף. אולי בגלל שהוא לוקח סמים, אולי בגלל שהוא לא בונה את עצמו. יש רעבים כאלה, כן? דומה כמי שנשכו נחש. זאת אומרת, צרות כאלה, הצרות של מדינת ישראל, לא צריכות להפחיד באופן מהותי את רבי יוחנן. הרי בעיות כאלה תמיד היו. אז גם במדינת ישראל לא נורא. אלא משום דכדין, אלא כנראה יש פסוק אחר, שהוא המפחיד את רבי יוחנן, זאת התשובה האמיתית. זה פסוק בירמיהו, פרק למד. שאלו נא וראו אם יולד זכר. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה, ונהפכו כל פנים לירקון? כן? פשט הפסוק. הנביא שואל האם הזכר יכול ללדת. זכר יכול ללדת? ללדת, אני שואל. לא, זכר בפרד. אז לכן שואל הנביא, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה? כשאישה יולדת, היא מחזיקה את חלציה, כלומר, את מותניה. וזה נורא הכל. אז פתאום, ירמיהו רואה כל גבר, גם הגברים, ידיו על חלציו כיולדה. קרה משהו. ונהפכו כל פנים לירקון. זה המשך הפסוק. מה זה ירקון? צהוב, כן, צהוב, חיוור. ירוק זה צהוב, זה חדש. נכון? מה? איזה, בואו. אגב, מה הצבע של הזהב, חדש? ירוק, נכון? זאת אומרת, ירוק כזהב. אז לא כמו בעברית שלנו. בסדר? אז איך קראו בירוק שלנו? זה חזק. ירוק גם. גם אצל החזל, הצהוב והירוק לא נחשבו לשני צבעים, אלא לשני סוגים של ירוק. כן, יותר כחול, פחות כחול. כן, אז זה... אבל לא כל צהוב, אגב, מאוד מעניין. השמש, למשל, חזל לא אמרו שהיא ירוקה, אלא אדומה. כלומר, הגבול בין אדום לירוק עבר באמצע הצהוב. זה לא כמו אצלנו. אז מדוע ראיתי כל גבר ידיו החלצה כיולדה ונאחו כל פנים לירקון? אומרת הגמרא, מהי ראיתי כל גבר? אמר רבה בר יצחק, אמר רב, מי שכל גבורה שלו. מי זה שכל גבורה שלו? בונו שלו. זאת אומרת, לפי הנביא ירמיהו פה נאמר דבר היום, שכביכול הקדוש ברוך הוא יהיה נתון בבעיה. אפילו הקדוש ברוך הוא לא ידע לפתור את הבעיה. כל גבר. ומה הבני יפכו כל פנים לירקון? אמר רבי יוחנן, פמליה של מעלה ופמליה של מטה. מה זה פמליה של מעלה? המלאכים. פמליה של מטה. עם ישראל. זאת אומרת, כולם יהיו בעיה, הקדוש ברוך הוא, המלאכים, עם ישראל, כולם לא ידעו איך לפתור את הבעיה. היה קשה מאוד. אגב, איפה בא הביטוי פמליה? צודק. זה מהלטינית? פמיליה. פמיליה כמו המשפחה. כמו הקבוצה כזאת. אז מה הדבר שכל כך מפריע את רבי יוחנן? באותה שעה יאמר הקדוש ברוך הוא, הללו מעשה ידיי. והללו מעשה ידיי. האח, העבד, העבור, או העבד, תלוי לפי הגרסאות, אלו, מפני אלו. היינו, דאמרין ש... וזה מה שאומרים אנשים. ראית ונפל תורה, ואזיל ושדי לסוסיה, ולגיע. בסדר? מה לא בסדר? מה לא מובן? אז כדי שתבין מי זה הללו והללו, אז מביאים לך משל. היינו דאמרי אינשא. זה בגמר שם, זה רב פאפה מביא את זה. מביא לך את המשל שאומרים בני אדם, ראית ונפל תורה ועזיב ושדי לסוסיה באוריה. ולפי זה אתה מבין מי זה הללו והללו. מה לא הבנת? אתה אמרת שאתה רוצה תרגום. תגיד, לא, תגיד, אני לא מבין את השפה. אני לא מבין, יכול להיות שאתה כן מבין את המילים, אתה לא מבין למה זה משהו. אני פשוט לא יכול להבין מה אתה שואל, אם אתה לא מסביר את השאלה שלך. היינו דאמרין, שזה מה שאומרים בני אדם, ראית ונפל תורה, רץ, ראית זה רץ, ונפל השור, ואזיל והלך, ושדי לסוסיה באוריה, והניח לו סוס באבוסו. אז עכשיו... נכון. אתה לא מבין איך... אז זה לא רק הארמית שלו ברורה, כי עכשיו העברית ברורה. אז באמת צריך להסביר. לפי רש"י, שם. יש רש"י במסכת סנהדרין. דע לך שזה שאני עושה לך את הצרות האלה, זה לא מתוך התעלמות, אלא זה כדי שנדע איך ללמוד. צריך לדעת להפריד בין סוגי השאלה. ראית ונפל תורה, בא מישהו שלח אימייל למכון, הוא ראה שיעור, אמר, הרב שפי מתעלל בתלמיד, תורידו את זה. טוב, כשרץ השור ונפל, אני עכשיו כאן קורא ברש"י, לא, אין לך את זה. מה? זה בסנהדרין, צדיק ח', עמוד ב', מה, הוא לא כתב את זה? הנה כתוב, כן, תסתכל בעמודה הימנית, בבקשה. נכון, זה לא אותו, אותה סוגיה עדיין. ראינו את זה פעם, למדנו את זה. זה גם כתבתי על זה חוברת. יש לי חובר, אני כאן גאה לישראל, שם אני הסברתי את זה, מה? טוב. אז למה משמש שור? כן, מה עושים עם שור? חורשים, נכון? השימוש הרגיל של שור זה בשביל החרוש. עכשיו, כשהשור עובד, גם נותנים לו לאכול. באבוס. כי אם הוא לא יאכל, לא יאכל לעבוד. וזה כמין שכר כזה, נותנים לו שכר, אתה עובד, אתה מקבל אוכל. אז כשרץ השור ונפל, אבל השור לפעמים רץ, מתנהג לא כמו ששור צריך להתנהג, הוא רץ, ואז הוא נופל. הוא כבר לא יכול לקום, מסכן. אז מי החרוש עכשיו? סוס. מעמידים סוס במקומו באבוסו. מה זה באבוסו? איפה שהוא אוכל. זאת אומרת, לא רק שעכשיו הסוס חורש את השדה, גם הסוס עכשיו אוכל באבוס של השור. למה? כי השור לא יכול לעמוד כדי לאכול באבוס. מאכילים אותו מהצד. אבל עכשיו זה הסוס שאוכל באבוס. מה שלא היה רוצה לעשות קודם הפלתו של שור, שהיה חביב עליו שורו ביותר. כלומר, בעל הבית הוא אדם רגיש, הוא מאוד אוהב את השור, ולכן יש, הוא שם אבוס מיוחד לשור. אבל עכשיו השור לא יכול לעבוד. אז עכשיו הוא שם דבר שלפני כן הוא לא רצה לעשות, אבל עכשיו אין לו ברירה, הוא נותן לסוס לאכול. וכשמתרפא השור היום או למחר מפלתו, קשה לו להוציא סוסו מפני השור לאחר שהעמידו שם. כלומר, עכשיו בעל הבית יש לו בעיה רגשית קשה מאוד. מה, אני עכשיו הוציא את הסוס מהאבוס? הוא התרגל, הוא משוכנע שזה שלו. כולם באו, אמרו לו, איזה יופי של אבוס יש לך, סוס יקר. והוא כבר התחיל להתרגש סנטימנטלי, הוא כבר כותב שירים על האבוס הזה. הוא בטוח שזה האבוס שלו. עכשיו מגיע השור, צריך להוציא אותו משם. השור אומר לו, תודה רבה ששמרת על האבוס, אבל אחרי זה שלי. סכסוך בינינו. כך הקדוש ברוך הוא, כיוון שראה מפלתם של ישראל, וזה השור, השור זה יוסף, אז הכוח של משיח בן יוסף, נותן גדולתו לאומות העולם. איזה אומה זה הסוס? זה ישמעאל, נכון? במדרשים זה ישמעאל. וכשחוזרים ישראל בתשובה ונגאלים, קשה לו לאבד אומות העולם מפני ישראל. אז הבנת עכשיו מזה, הללו מעשה ידיי והללו מעשה ידיי, לפחות לפי רש"י. אבל יש לו בעיה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אני בראתי את כולם, אני אוהב את כולם, הם שלי. אבל עכשיו הגעתי למצב שצריך להחליט, זה או ישראל או הם. מה עושים? רבי יוחנן לא רוצה לחיות בזמן שבו הקדוש ברוך הוא ישאל את השאלה הזאת. מעניין, למה רבי יוחנן לא רוצה לחיות? לכאורה, הפתרון פשוט. הרי יש לנו מקרה דומה מאוד בתורה. נכון? שהקדוש ברוך הוא גם כן התלבט בין שני עמים, זוכרים? יש לנו מקרה שהקדוש ברוך הוא התלבט בין שני עמים. כן? בקריאת ים סוף. נכון? הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, מפני מה אתה מאבד את אלו? מפני אלו. כלומר, יש מצב שבו ריבונו של עולם יודע שיש לו שני מהלכים היסטוריים בפניו. המהלך ההיסטורי של עם ישראל והמהלך ההיסטורי של מצרים. והנה הגיע מצב שבו צריך להחליט את מי לאבד. כי בסיטואציה שנוצרה שם, שפרעו רודף אחרי בני ישראל, אי אפשר עכשיו להציל את שניהם. מוכרח להיות שחלק מן ההיסטוריה ילך לאיבוד. משהו בתוכנית משתנה. אז השאלה האם להפסיק את התוכנית ישראל או את התוכנית מצרים. וזה תלוי בזכות באותה שם. הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. כן. כן.
התשובה משנה, אני לא רוצה להתמודד עם הדבר הזה. אוי, ריבונו של עולם מזמן.
אדם, הם לא אומרים שזה לא יבוא. הם אומרים שזה יבוא. הם אומרים, לי אין כוח. המפקד, אני לא יכול.
תראה,
ההפך, אתה שואל האם האנשים האלה שלא רוצים לחיות באותה תקופה זה בריחה מהמציאות? התשובה היא שלא, ההפך. זה אומר שמכירים את המציאות, את המציאות של עצמם. הם לא מנסים להיות אחרת ממה שהם באמת. זה אנשים מציאותיים. כלומר, עולה הוא לא אידיאולוג. עולה ורבה ורבי יוחנן הם לא אידיאולוגים, דוגמטיים. אומרים, ככה זה צריך להיות, לפי זה אני מתיישר. לא. אני לא יכול לחוות את זה, אז אני לא רוצה לראות. הוא אמיתי מאוד עם עצמו. זה כמו שלמשל מצאנו עם ירמיהו, שאף על פי שמשה אמר, האל הגדול, הגיבור והנורא. ולמרות שירמיהו יודע שדברי משה הם אמת, אבל כשירמיהו רואה את מה שקורה, הוא אומר האל הגדול והגיבור, ולא אומר הנורא. ודניאל אומר האל הגדול והנורא, ולא אומר הגיבור. זאת אומרת, הוא לא יכול לעמוד מול הבורא ולשקר לעצמו. זה אדם גדול. אותו דבר לגבי יונה הנביא. כן? יונה היה אדם מאוד מיוחד. אם הייתם שואלים את יונה, תגיד, הקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה של החוזרים בתשובה? מה היה אומר יונה? ודאי, מקבל. אז למה אתה בורח תרשישה? כי אני לא מקבל. כלומר, יונה מתנגד לרעיון התשובה. הוא לא מסכים עם זה. לכן, על כן קידמתי לברוח תרשישה, כי אני ידעתי כי אתה אל רחום וחנון וניחם על הרע. ואני לא מסכים עם ההנהגה הזאת. אין לו ברירה, לא להסכים. כי הוא אחרת. הוא לא יכול לספר לעצמו שהוא מזדהה, משהו שהוא לא מזדהה. עכשיו, זה לא שאומר שהקדוש ברוך הוא לא צודק, כמו הקדוש ברוך הוא צודק, אבל אני לא מבין את זה. לכן אני אעשה את הכל כדי לברר את זה. אני אזמין את הקדוש ברוך הוא לבית משפט, אני אברח לו מצף בית המשפט, לא משנה. לא. מי שאומר כל מן דאביד רחמנא לטב אביד, זה אחד שמרגיש את זה. זה רבי עקיבא אמר את זה. רבי עקיבא אמר, אני רואה איך שכל מן דאביד חושב וכו' לטב אביד. ודאי שלא יכול לשקר. אני הכרתי אדם, אני מכיר אדם, עדיין חי. הוא היה במחנה השמדה, באושוויץ. והיו לוקחים אותם, היו צעירים, היו לוקחים אותם לעבודה ביער, הגרמנים. וכאשר הגרמנים היו מתרחקים, הם היו מתפללים מנחה. פעמים מנחה במניין. היה אחד שמה שהיה אומר בקול רם, כדי שכולם ידעו את התפילה. והיו מאשרי יושבי ביתך. והיו מדלגים על הפסוק, טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. מדוע הם היו מדלגים? כי הם ידעו להתפלל. מי שיודע להתפלל, יודע גם מתי לא לומר משהו. יש אחד שסתם אומר, תבושב, בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבל
אשריך יהודה.
אתה לא תעלה. גם אתה לא תעלה. לא שילמת. רבי יוחנן יודע שזה יקרה כך.
לא, הם
מכירים את
המציאות.
כן, אז עכשיו אני שוב חוזר לרבי יוחנן. מה קרה לרבי יוחנן? מה במבנה של האישיות שלו גורם לו שהוא לא מסוגל להתמודד עם זה? הרי כפי שאמרנו, סיטואציה כזאת הייתה בקריאת ים סוף. איך היא נפטרה? לא, דווקא לא. הרי מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? הרי משה אומר, מה תצעק אליי? אני לא יכול לעזור לך. אני לא, מה תצעק אליי? אני בבעיה. אתם תעשו מה שתריך, כן? דבר בני ישראל לסב. אתם תוסיפו את הזכות על ידי עצמכם, וזה קרה באמת על ידי נחשון בן עמינדב. איך חז"ל מתארים את זה? ארבע כתות נעשו אבותינו על הים, נכון? דיברנו על זה. נכון, דיברנו על זה לפני לא הרבה זמן, כשעבדנו פה עכשיו בשלב. זאת אומרת שמה שקובע בסופו של דבר את המהלך של ההיסטוריה, זה קביעת העובדות בשטח על ידי בני ישראל. נכון? כלומר, נחשון בן עמינדב אומר, אני לא אכפת לי מכל ההתלבטויות האלה למעלה, אני ממשיך. הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, ממשיך, אז יש לו זכות, אז פותחים את הים. בסדר? אז לכאורה, מה צריך רבי יוחנן לעשות כשהוא רואה שתהיה בעיה כזאת? להוסיף עוד קרבנים, וזהו. כן? אתה נוסיף עוד קרבן ועוד קרבן, ומקרבן לתורה. זאת אומרת שהיה צריך רבי יוחנן, אין לו בעיה, בדיוק אותה שאלה שענו על רבא. מדוע רבא, אם הוא יודע שהוא עלול להישאר בחוץ על הארץ בזמן שיהיה הזמן לחזור, הוא עשוי להיפגע בשואה, מדוע אז הוא לא עושה את המזוודות שלו? שאלנו את השאלה הזאת. מה התשובה? התשובה שרבי יוחנן, כן?
אם אתה אומר שעם ישראל בסוף קבע מוגדר,
כן,
אז למה בכל זאת המים, כשמצרים נכנסו המים עלו עליהם? הרי בסוף הים לא היה צריך לסגור אותם בכל מקרה.
למה?
כי הייתה עובדה קיימת שהים כבר נפתח.
נו,
אז גם עם ישראל וגם המצרים הם...
לא, אבל הים נפתח לא בשביל בני ישראל. לפי חז"ל הים נפתח כדי להטביע את המצרים. כן, שנאמר, וים סוף להם בקעת. מי זה להם? לזידים, לזידים שרדפו. זאת אומרת, גם הרמב״ם בהלכות יסודי התורה מסביר שהיה צריך להטביע את המצרים, קרא את הים, והצילם בתוך. אז עכשיו שוב אנחנו חוזרים לשאלה, מדוע רבי יוחנן מפחד? אני אגיד לכם את האמת, אני חושב שרבי יוחנן מזדהה עם הקדוש ברוך הוא יותר מאשר עם ישראל. כי הרי פה יש השאלה, עם מה אתה מזדהה? נחשון בן עמינדב, כשהוא קופץ לתוך הים, לא עושה חשבונות של השמאלנות של מעלה. הוא אומר, אני מגן על האינטרס של האומה, לכן אני ממשיך ישר. אם הוא היה מזדהה יותר מדי עם ההתלבטות של הקדוש ברוך הוא, גם נחשון בן עמינדב היה אומר, הוא אולי באמת המצרים זה יותר טוב. עכשיו איך אני יודע שרבי יוחנן מזדהה עם הכאב של מעלה? הוא זה שאמר במסכת מגילה, בדבר המובט אני חושב, ובדווקא כמובן אם זה פרק ראשון שם, שהקדוש ברוך הוא כשישראל עברו בים ביקשו מלאכי השרת לומר שירה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, מעשה ידיי טובעים בים ואתם אומרים שירה. עכשיו איך רבי יוחנן הגיע להבנה שהקדוש ברוך הוא אמר דבר כזה? כי הוא מזדהה עם זה. לכן הוא לא רוצה לחיות בתקופה שצריך להכריע הכרעה היסטורית בין בניו של הקדוש ברוך הוא, בין הללו להלל. מובן? עכשיו האמוראים האלה הם ביקשו לא לחיות בתקופה שלנו, נכון? אולה, רבא, רבי יוחנן, הקדוש, ומה עשה הקדוש ברוך הוא לבקשתם? נענה לבקשתם. הם זכו שתפילתם נענתה, ולכן הם לא חיים בתקופה שלנו. אבל אנחנו חיים בתקופה שלנו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לקבוע עובדות בשטח. והעובדות בשטח מכריעות בסופו של דבר, למרות שלפעמים אפשר גם לעקור עובדות בשטח. אבל בגדול, עובדות זה יותר חזק מהתוכן. כן.
קשה להגיד
שהקדוש
ברוך הוא כאילו לא ידע מה להכין,
אני חוזר על שאלתך כדי שגם הגולשים ישמעו. הרב, זה קשה לומר שהקדוש ברוך הוא מתלבט והוא מחכה שיקבעו עובדות בשטח כדי לדעת מה לעשות. עד כאן שאלתך. למה זה קשה?
הקדוש ברוך הוא לא... אמרנו, אין לו רצון ולא...
הקדוש ברוך הוא יש לו רצון? למה לא?
אין לו רצון.
זה הקושיה של הפילוסוף, מה שאתה אומר. הפילוסוף מקשה את הקושיה הזאת. אבל הקדוש ברוך הוא יש רצון דווקא. לברוא את העולם, למשל. נכון? מאמר שני פסקה תענה. תבורך. אמר הכוזרי, נאמר כי צדקת באומרך, כי כל התארים האלה אינם מחייבים ריבוי באלוה. אך איך תצדק ביחסך לאלוה את תואר הרצון, שהפילוסוף מרחיקו ואת האלוה? הנה, זה שאלתך. אמר החבר, לא יקשה לנו להצדיק גם זאת, אם אין לפילוסוף טענה אחרת מכדינו. אם זה כל מה שנשאר לפילוסוף, אז גם עם זה נוכל להתמודד. למה? נאמר לו, אוי אתה, הפילוסוף, מהו לדעתך הדבר אשר גרם להיות השמיים סובבים תמיד לפי דבריך אתה? והגלגל העליון נושא הכל, אם כי לא עצמו אין מקום ובתנועתו אין כל סטייה, וכדור הארץ מרכזי עומד באמצע הגלגל ולא משען וללא נטייה. מה הדבר אשר סידר את כל הנמצאים כמו שהם בחמות ובאיכות ובציליון? ואי אפשר לך לא להודות במציאות דבר כזה, שהרי הנמצאים לא ברו את עצמם ולא אחדים מהם את האחרים. והנה אותו הדבר גרם גם לאוויר כי יצטר על ידי עשרת הדיברות בשמיעת איש ואיש, ולכתב כי יחרט על הדוחות. לדבר זה יכול אתה לקרוא רצון או מאמר או ככל אשר תרצה. מה התשובה? מה הוא עונה לו?
הוא עומד מאחורי כל הטבע.
הוא אומר, אם הוא ברא את העולם, אז אם כן, הטבע איננו קבוע. הוא קבע את הטבע. הטבע יש בו קביעות, אבל לקבוע את הטבע צריך בשביל זה חירות. החירות היא חירות רצונית. אז מי גרם, תודה רבה, אוקיי. אז מי גרם לטבע להיות מה שהוא? הרצון. עכשיו, האם זה עונה על השאלה הלוגית שאתה שאלת? שהרצון לכאורה מורה על חיסרון כי הוא רוצה וכל זמן שהוא לא קיבל, נכון?
נכון. הוא יכול להחליף מה שהוא רוצה,
אז כיפור,
זה מסוים של רצון.
הבנתי. אז כלומר, לכאורה, לא ענינו על השאלה הלוגית, נכון? נכון? אז יודע מה? והשאלה הלוגית, רבי יהודה לוי שאל אותה בעצמו. הנה, אני קורא כאן במאמר ראשון, פסקה א', הפילוסוף שמה אומר, וכן, האלוה עד לפניו לא רצון, ולא שנאה, כי הוא יתברך מרומם מעל כל רצון וכוונה, שהרי הכוונה מורה להיות המכוון חפץ בדבר שחסר לו, ורק בבוא חפצו יגיע לשלמות, וכל עוד לא יבוא זה, החיסרון בעינו עומד. אם כן, רבי יהודה לוי יודע את הקושיה הלוגית שאתה מביא, ומה הוא עושה במאמר שני? הוא מתעלם ממנו. מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה להגיד, אני אפילו לא מתייחס לשאלה. זה בעצם מה שהוא רוצה להגיד. זה לא ראוי להתייחסות. מדוע? בגלל שהאמירה שהרצון קשור בחיסרון, זאת אמירה שאין לה שום בסיס לוגי גם כן. כי איך אתה יודע שהרצון מורה על חיסרון? כי כל רצון שאתה ראית בחיים שלך, הוא תמיד בא מלווה בחיסרון שצריך להתמלא. נכון? אבל אין לך ראייה לוגית ששני המושגים קשורים זה בזה. אנחנו נוכל לצייר לעצמנו באופן תיאורטי רצון שאיננו קשור לחיסרון. נכון? אף על פי שאנחנו לא פגשנו אחד כזה בעולם, אבל בשורשי הקטגוריות של החשיבה דבר כזה הוא יכול להיות. זאת אומרת, אז אם כן אומר, יש לבורא רצון שאיננו מורה על חיסרון, ולך תסתדר עם זה. מובן? זה פה אתה מפגש עם אחד היסודות החשובים שיש עליונות, יש קדימה למוסר על פני המטאפיזיקה. כן. זה כמו שהקדוש ברוך הוא כשרצה לברוא את העולם, אז אמרו לו, רגע, לפי ביקורת התבונה הטהורה של עמנואל קאנט, זה אחת האנטינומיות של התבונה, אתה לא יכול. אל תברא, עד שתפתור את בעיית האנטינומיה. אמר הקדוש ברוך הוא, אבל לי יש סיבות מוסריות לברוא את העולם, לא סיבות פילוסופיות. אנטינומיה, לפי הקאנט, זה שאלות שאי אפשר להכריע בהן מבחינה שכלית. כלומר, מבחינה שכלית אי אפשר להכריע, כדעת קאנט, בין ההנחה שהעולם נברא לבין ההנחה שהעולם קדמות. ההוכחות לזה ולזה שוות. לכן אמרו לקדוש ברוך הוא, איך אתה מכריע בשאלה שאימנואל קאנט לא הכריע בה? אמר הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה לברוא את העולם מסיבות מוסריות. לכן אני קודם כל אברא אותו, ואחרי זה יכתבו דוקטורטים לפילוסופיה כדי לתארץ. מובן? אותו דבר לגבי הרצון. כלומר, וזו נקודה מאוד חשובה שאתה שואל, הקדוש ברוך הוא לא משהו. הקדוש ברוך הוא מישהו. ואם הוא מישהו, אז יש לו רצון. מה המילה הראשונה ששמעו בני ישראל בהר סיני? אנוכי. אנוכי זה ביטוי שאומר אותו מישהו. לא תוכנת מחשב. פרשטייסט? תזכי. טוב. כן. נכון. אז אנחנו עוד לא פתרנו את הבעיה שלו. בכל זאת, איך אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא מתלבט? נכון? נכון. למה הקדוש ברוך הוא בחר בסוף עם ישראל? על ידי שקבענו עובדות בשטח. כנראה שרבי יוחנן לא מסוגל לקבוע את העובדות האלה. רבי יוחנן לא מסוגל לצאת עם קרוון באמצע הלילה. ונגיד, יכול להיות שהוא מפחד שלא יהיה אף אחד. כיוון שזה תלוי בבחירה החופשית. הוא מפחד שלא יצאו למלחמה הזאת. בגלל שיכול להיות שגם רבנים יגידו שאסור להכריע בכוח. מה אתה? אתה תנצח את צהל? אוי לנו אם ננצח. אז רבי יוחנן מפחד מהרבנים האלה. כן? זה לא עניין של מסירות נפש, זה עניין של אופי בסיסי, זה שורש הנשמה של רבי יוחנן שמונע ממנו. ורבי יוחנן יודע גם שהמנהיגים כמו יהיו גם כן בזמן הגאולה. הוא יודע שיהיו רבנים שיגידו אסור להכריע את המאבק על ידי קביעת עובדות בשטח, כי צריך קודם כל לעבוד על ההכרה, על התודעה. צריך קודם כל שהרוח תנצח. כן, כמו בניו אורלינס, שם גם כן הרוח ניצחה. הבתים נהרסו, אבל הרוח ניצחה. כן.
מה שהרב אומר לכאורה, יש לגיטימיות לכל מחשבה. זאת אומרת, גם לאותם אלה שסורים שצריך לפעול אחרת, כן, כמו רבי יוחנן, זה לגיטימי לגמרי.
מה זאת אומרת?
כשיבוא יורד שמה שאומר, אסור לנצח את צהל, יש איזשהו היגיון באמירה שלו, ויש לכאורה...
רגע, זה שלדעה יש היגיון, זה עוד לא אומר שהיא לגיטימית להלכה. כלומר, יש כלל במסרת עירובין, נאמר, יצאה בת קול ואמרה, אלו ואלו, כלומר, בית הלל ובית שמאי, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. והלכה, כבית הלל. כלומר, מי שיעשה כבית שמאי, בגלל שבית שמאי זה דברי אלוהים חיים, הוא טועה. נכון? כי יש הלכה. והלכה כבית הלל. אז יכול להיות אדם שנגיד, הוא מאוד מצטער. שהלכה לא כבית שמאי, כי הוא כל כך מזדהה עם הרעיון של בית שמאי. אבל אומרים לו, תשמע, הלכה כבית הלל. אבל אנחנו מאוד מכבדים את העובדה שיש לך רגישות של בית שמאי, כי זה לגיטימי להיות עם רגישות כזאת. ואז אדם שהרגישות שלו היא הפך מה שהוכרע להלכה, זה נקרא צדיק ורע לו. אומר רבי נחמן ברסלב, צדיק ורע לו זה צדיק שאין הלכת מותו. כן.
נכון. אז לא במה שהמיעוט שבמיעוט הוא זה שצודק בכל השאר שיקורים, זה קצת...
המיעוט שבמיעוט הוא זה שמכריע את ההיסטוריה. עיין ערך, יהושע וחלב. כשהם ראו שהעם לא רוצה לעלות לארץ ישראל, הם לא אמרו, צריך להוסיף אור. הם אמרו, עלו נעלה וירשנו אותה. אם אתה רוצה להוסיף אור, זה לא בעיה. אתה יכול לשרוף בית כנסת, זה מוסיף הרבה אור. כן. מה אתה אומר?
מה כמה לבדוק את השטח?
יש, תלוי כל פעם על מה מדובר. אבל אפשר להכריע ערבים עובדות בשטח. אני אחד דוגמה פשוטה מאוד. יש בירושלים מקום הנקרא מעלה הזיתים. מכיר את המקום הזה? לא מכיר. זה, איך קוראים לזה?
רס אל
עמוד. רס אל עמוד. יש גם עוד מקום שנקרא חומת שמואל או הר חומה. שני המקומות האלה יש בהם שכונות של יהודים. אגב, רצו לעשות אגודה משותפת של רס אל עמוד והר חומה ולקרוא לזה ראש בקיר. אבל יש שתי השכונות האלה קמו בניגוד לרצונם של האמריקאים ובניגוד להחלטת ממשלת ישראל. עכשיו, מדוע זה חשוב שתי השכונות האלה? כי הן המונעות את חלוקתה של ירושלים. כי רס אל עמוד, כלומר מעלה הזיתים, זה בדיוק עומד על הציר שבין הר הבית לבין אבו דיס. וזאת הסיבה שכל כך נלחמו ברשויות השונות כדי שזה לא יקום. ועכשיו זה קם. זה מה שמפריע לחלוקתה של ירושלים. מצוין. אז יש עובדה בשטח. זה יותר חזק מכל היגיון מדיני זה או אחר. כי על כל פעם שרצו לקבוע עובדות במדינת ישראל, תמיד הייתה טענה שהושמעה שאומנם זה רעיון טוב, אבל זה לא בעיתוי מתאים. העיתוי לא מתאים. כן. לפי זה אף פעם לא יעשו כלום. כן, מה אתה?
אני לא בדיוק יודע, זה עובד לי בשטח, אבל מה שאפשר
פחד, בוא נבדוק את זה, זה מעניין מה שאתה אומר. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא בסוף יבחר בעם ישראל, אז מה הבעיה בכלל?
אגב, יש פה תנ"ך,
אני ניקח את ירמיה,
ירמיה
31. אגב, אני עוד לא עניתי על השאלה שלך, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מתלבט. אבל בוא נראה בספר ירמיה, פרק ל', משם לקוח פסוק הזה שכל כך מפחיד את רבי יוחנן. ואני אגדיל עוד יותר הרבה שאלה שלך. אני קורא כאן. כי הנה ימים באים נאום השם. ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה. אמר השם. מתי זה קרה? בתשח. הנביא אומר, יבוא יום, נחזור. והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. מתי זה קרה? הנה הנביא אומר לך, בקצר, תוך פסוק אחד, אספר לך, מלחמת השחרור, מלחמת ששת הימים. עכשיו, אם אני קורא פסוקים כאלה, אני הקורא התמים, אני מצפה שהפסוק הבא יהיה עוד יותר טוב, נכון? כי אנחנו רואים שזה כיוון עולה. ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה, כי כה אמר השם, כל חרדה שמע, פחד ואין שלום. פתאום מדובר על משהו אחר. חרדה, פחד. מישהו כנראה יבטיח שלום. ואין שלום. אז מה, יותר טוב שלא יהיה שלום? שאלו נא וראו. הנה, וכן הנביא אומר. שאלו נא וראו. אם יולד זכר. הנה, זה הפסוק שלנו. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו כיולדה ונהפכו כל פנים לירקון? הוי! כי גדול היום ההוא. מאין כמוהו. ועת צרה היא ליעקב. ממנה היא בשע. הנה, אתה רואה, זה כבר יודעים את הפתרון מיד. כלומר, ברגע שהנביא אומר לך מראש, אתה לא צריך לפחד מן החרדה, כי בסוף זה אתה תצא מזה. אז איך יכולה להיות החרדה? עכשיו יש לי את הנביא ביד. כל פעם, כשזה יקרה, אין לי בעיה. זה אצלי בכיס, אני יודע. כן, מה אתה רואה?
הרבה פעמים שהנביא מדבר על הזמן שלנו.
כי הוא כותב את זה.
אני יכול להתכוון
הרבה זמן. לא. לא יכול להיות. אתה שואל איך? אני חוזר בשביל הגולשים. אתה שואל, איך יודעים שהנביא מדבר על התקופה שלנו? תשובה, ויש שזה משהו מתאר. זה יכול להיות הרבה זמנים, תשובה לא. כי מתי זה קרה כל הסיפור הזה? הנה ימים באים, ושבתי את שבות עם ישראל, ואמר השם, והשיבותים לארץ שנתתי לאבותם, וירשוה. בימי עזרה, נכון? אם אתה אומר שזה אמר בימי עזרה, מצוין, אבל יש המשך הנבואה לא קרה שם. שבית דוד חוזר. לא עובד. כן, מה אתה אומר? שאלה יפה. איך אפשר מצד אחד להדגיש את חשיבות המלכות, ומצד שני לומר שלפעמים צריך לקבוע דברים בניגוד לדעת המלכות?
אבל
איך אפשר כל הזמן ללמד שזה חשוב מאוד לכבד אב ואם, ויחד עם זה לומר שאם אביך ואמך אומרים לך לחלל שבת, לא לשמור? איפה כיבוד אב ואם? אלא אתה למד דבר מאוד חשוב. בכל התורה כולה, אין ערך שהוא מוחלט עד כדי להזדהות עם הקדוש ברוך הוא. גם כשהקדוש ברוך הוא מעניק לו ערך. אין ערך שהוא מוחלט עד כדי להיות מזוהה עם האלוהות בעצמה. היחידים שאמרו שהמלכות שווה אלוהים זה הפשיסטים. ולא עוד, אלא במדינת ישראל המלכות היא דמוקרטית. ומעניינה של הדמוקרטיה שהיא כוללת בתוכה דרכי מחאה ואפילו מרי אזרחי. זה מהמאפיינים של הדמוקרטיה הליברלית. דווקא, למשל, כשהיום אומרים, צריך להבין שהחינוך לדמוקרטיה במדינת ישראל לוקה בחסר מאוד. כי היום אומרים, צריך לקיים את הפקודה מפני שהיא התקבלה על ידי הליך דמוקרטי. זאת טעות לוגית חמורה מאוד. כי המשטר שבו צריך לקיים את החוק בגלל שהוא חוקי, זה המשטר הדיקטטורי. דווקא ממדינה דמוקרטית מצפים מבעל המצפון להפעיל את מצפונו בניגוד לחוק גם. לא? דבר פשוט מובן מאליו. ותשים לב שהדבר הזה הרבה יותר ברור ליהודים שבאו מארצות המערב, ארצות הברית, צרפת, אנגליה וכדומה, יותר מאשר ליהודים שגדלו פה תחת שלטון של תלמידי הבולשביקים. שים לב לזה. עכשיו, מעניין מאוד אגב שכאשר אנשים שמודעים לקדושה של המלכות, אני חושב שבהחלט יש קדושה למלכות, גם אומרים שבפני קדושתה של המלכות אסור למרוד בה בשום מצב שהוא, מעניין מאיפה באו אבות אבותיהם, אם הם באו מרוסיה או באו מן המערב. תשים לב, זה בונה את ההתייחסות. אז בואו נחזור לעניין. הנביא כאן אומר שתהיה פה חרדה גדולה מאוד, ולבסוף נשאלת השאלה, אנחנו יודעים שבסוף הקדוש ברוך הוא יבחר בנו, נכון? והנביא אפילו אומר את זה, הוא מוסיף, והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, תשבור עולו מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ולא יעבדו בו עוד זרים, ועבדו את השם אלוהם, ודוד מלכם אשר הקים להם, ואתה אל תירא עבדי יעקב נאום השם, ואל תחת ישראל, כי אני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שביים, ושב יעקב ושקד ושענן ואין מחריד. אבל יש כנראה דבר מאוד חשוב, איך הקדוש ברוך הוא פועל את זה? דרך הנוסחה המוסרית. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה מה תצעק אליי, הוא מוסיף, דבר אל בני ישראל וישאו, ואם הם לא ישאו, אם הם לא ייסעו, זה לא ילך. ברור לקדוש ברוך הוא שהם ייסעו. וזה גם מתחיל לענות על השאלה שלך. שבעצם ריבונו של עולם הוא מתלבט. אבל יש, אתה יודע, כשאדם רוצה משהו, יש מה שהוא רוצה ויש מה שהוא רוצה באמת. אז באופן גלוי הקדוש ברוך הוא מתלבט. אבל הוא מאוד רוצה שהזכות תהיה לכיוון ישראל. ולכן הוא נותן את הפוש, הוא מציע, הוא לא ידבר את בני ישראל וישאו. כן, זה כאילו, מהדלת האחורית, יש לי איזה טיפ. כדי שתזכו בדין. נכון. יש אחר כך עוד דברים חשובים, יש אפילו על ההתנתקות פה. זה ההתלבטות שבה נתון רבי יוחנן. לנו אין ברירה, אנחנו צריכים לקבוע עובדות בשטח. כמובן. כן. לפעמים אתה יכול לטעות בטיימינג, אבל העניין הוא שאתה צריך לדעת לזהות מהי הפעולה, מהו הכיוון שעשוי לרומם את העם ולהביא אותו בסופו של דבר להזדהות איתך, ומתי זה לא? למשל, יש טענה, אומרים ככה, בזמנו רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל תמך בכל מיני מהלכים מעין כוחניים או חצי רבע כוחניים בגלל שהוא אמר העם איתנו, אבל היום העם לא איתנו ולכן אי אפשר לפעול נגד העם. אני לא בטוח בכלל שכשהרב יהודה אמר העם איתנו הוא התכוון לעובדה סטטיסטית, אלא הכוונה שהוא זיהה את הכיוון שעשוי להתעורר על ידי פעולה כזאת, ואז מכוח זה הוא סחף איתו את דעת הקהל. כן, כלומר, אם היית שואל לפני שנחשון בן נדב קופץ למים, אתה שואל, תגיד, אתם מזדהים עם המעשה של נחשון בן נדב? לא, אנחנו צריכים לעשות דיון, זה לא כך פשוט. אחרי שנחשון בן נדב עשה את זה, פתאום זה פשוט, כולם מזדהים. למשל, היה יהודי אחד, דוד בן גוריון, היה רוב נגדו בהחלטה של הקמת המדינה, אמרו לו זה מסוכן מדי, והוא הכריע, אמרה, בסדר, אחרי ההצלחות הולכים. היה גם ראש ממשלה אחר שהחליט ללכת נגד דעת הקהל ועשה דברים נוראים, אבל אחרי שהוא עשה, פתאום הוא סחב איתו את דעת הקהל. כלומר, יש גם כוח לעובדות. כלומר, זה הכוונה, העמיתם צריך לדעת לזהות, צריך איזו חוכמה, איזו תבונה פוליטית, אבל התבונה הזאת היא לאו דווקא נמדדת תמיד בכלים סטטיסטיים רגילים. טוב, אז זה בעצם עד כאן הסוגיה. אם כן, ראינו כאן את דברי עולה, רב יוסף, רבא, רבי יוחנן, ריש לקיש. חמש דעות. עכשיו יש עבודה למהר"ל, הוא צריך להסביר לנו את כל חמש הדעות, למרות שאני גם כן כאן נתתי קצת הסבר, אבל עכשיו צריך לתת למהר"ל להסביר את הדברים, את זאת הוא יעשה בפעם הבאה. שלום.